ברוכים השביים לטסלה היום. לפני שנתחיל בדיון שלנו, הודעה קצרה מחסותנו. טסלה בוקס, התראות וידיעו לכל אירוע סנטריו דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. ועכשיו נעבור לדיון. טסלה שוב תחת אש, הפעם באוסטרליה. נראה שהסוללות הביתיות שלהם, למרות שהן מקבלות סובסידיות ממשלתיות, לא תמיד משחקות יפה עם שאר המערכת.
נכון, הן לא יכולות לתקשר, כמו שאומרים, עם מכשירים חכמים אחרים בבית. זה כמו שיהיה לך אייפון, שלא יכול לשלוח הודעות לאנדרואיד.
אנלוגיה מעניינת, וזה יכול להוביל לבעיות של ממש ברשת החשמל, במיוחד בזמני סי. במקום לעזור לייצב את הרשת, הסוללות של טסלה עלולות אפילו להחמיר את המצב.
בדיוק. ומה שהכי מטריד זה שטסלה יכולה לפתור את הבעיה הזאת בקלות עם עדכון תוכנה, אבל הם בוחרים שלא.
אז למה בעצם, מה האינטרס שלהם?
כמו שאפל רוצה לשלוט באפליקציות שאתה מוריד, טסלה רוצה לשלוט באנרגיה שלך. זה יוצר גן סגור שבו הלקוחות לכודים במערכת שלהם.
וזה לא גן כלפי הצרכנים וגם לא כלפי משלמי המסים שמימנו את הסובסידיות האלה.
צודק לחלוטין. צריך פיקוח רגולטורי שיחייב את טסלה לפתוח את המערכת שלה, או לפחות לאפשר לצרכנים לבחור.
נראה שטסלה וריביאן סוף סוף הגיעו להסכם בתביעה על גניבת טכנולוגיית סוללות.
כן, אחרי 4 שנים של מאבק משפטי, טסלה הודיעה לבית המשפט על הסכם פשרה מותנה עם ריביאן.
טסלה טענה שריביאן גנבה סודות מסחריים, כנראה הקשורים לטכנולוגיית הסוללות RB680, או למארז הסוללות המבני, על ידי גיוס עובדים לשעבר של טסלה. ריביאן הכחישה את האשמות.
מעניין שהפרטים המדויקים של ההסכם לא נחשפו. יכול להיות שמדובר בפיצוי כספי, או אולי התחייבות מצד ריביאן שלא להשתמש בטכנולוגיה של טסלה.
זה מזכיר קצת את התביעות של אפל נגד חברות אחרות על גניבת טכנולוגיה. נראה שבתעשיית הרכב החשמלי, התחרות על טכנולוגיות סוללות מתנהלת גם בבתי המשפט.
בהחלט. וזה מדגיש את החשיבות של הגנה על קניין רוחני, במיוחד בתחום טכנולוגיות פורצות דרך.
אז ג'ו רוגן רוצה את העבודה של רייצ'ל מדו ב-MSNBC אם אילון מאסק יקנה את הרשת. מאסק הגיב בחיוב ושאל כמה זה יעלה.
זה נשמע עזוי, אבל עם מאסק הכל אפשרי. הוא כבר קנה את טוויטר, עכשיו MSNBC. רוגן כמובן צוחק, אבל יש בזה גם אמירה על חופש הביטוי והפוליטיזציה של התקשורת.
רוגן אמר שהוא ילבש את אותם הבגדים ויגיד את אותם שקרים כביכול, שמדאו אומרת. זה כמובן סרקסטי, אבל מעניין לראות את הקרבה בין רוגן למאסק, שניהם עם דעות לא שגרתיות.
הקשר ביניהם התחזק בזמן האחרון, במיוחד אחרי הבחירות. מאסק אפילו הגיב לפרופיל של רוגן ב-X. נראה שהם חולקים אג'נדה משותפת לגבי חופש הביטוי.
זה סיפור משעשע, אבל גם מעורר מחשבה. האם באמת ייתכן שמיליארדר כמו מאסק יקנה רשת חדשות מרכזית וישנה את פניה? ומה זה אומר על עתיד התקשורת?
קשה לדעת, אבל זה בהחלט יהיה מעניין לעקוב.
אז שמענו שיוטיובר בנה לעצמו סייבר אודסטר. נשמע הזוי, לא?
בהחלט, אבל התוצאה מרשימה. הוא לקח טסלה מודל 3 הרוסה, חתך את הגג ובנה את כל השאר מאפס. זה פרויקט מטורף.
הוא קרא לזה סייבר רודסטר, למרות שזה לא ממש טנדר ולא רודסטר. אבל העיצוב בהחלט מושפע מהסייבר טראק, עם פנס אחורי לרוחב.
יש גם השפעות של מכוניות על-איטלקיות, בעיקר בחלק האחורי. זה שילוב מעניין, והוא עשה הכל לבד במוסך שלו.
מדהים. זה מראה שאנשים עדיין אוהבים לשפץ מכוניות, גם בעידן החשמלי. אולי טסלה צריכה לשים לב.
זה נכון. אולי הפרויקט הזה ייתן להם השראה. בכל מקרה, זה סיפור מעורר השראה על יצירתיות וחזון.
טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטריו דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. אז שמנו לב למבצעי ליסינג אטרקטיביים בסוף השנה על מגוון רכבים חשמליים, כולל טסלה, שיברולט, פורד וסוברו. מה דעתך על המגמה הזאת?
זה מעניין לראות יצרניות רכב חשמליות דוחפות ליסינג, במיוחד טסלה, שידועה במחירות ישירות. נראה שהם מנסים למקסם את הטבת המס הפדרלית לפני שתיגמר, וגם להתחרות ביצרניות המסורתיות שמציעות הנחות אגרסיביות.
המבצע על המודל Y נראה טוב, $5.99 לחודש לגרסת ההנאה האחורית. זה מחיר תחרותי בהשוואה למודל 3, ועם הטבות כמו 3 חודשי FSD וטעינה חינם בסופר טריגר, זה הופך את הליסינג לאופציה מאוד אטרקטיבית.
אבל צריך לזכור שזה עם מקדמה של כמעט $3.5 ומגבלה של 10 payoff mile בשנה. למי שנוסע הרבה, זה יכול להיות מגביל. מצד שני, המבצעים על הסבולת בלייזר ואקיווינוקס EV נראים עוד יותר אטרקטיביים, עם תשלומים חודשיים נמוכים משמעותית.
נכון, אבל צריך לקחת בחשבון את טווח הנסיעה, במיוחד בסוברו סולטרה, שמציע טווח נסיעה נמוך יחסית. בנוסף, חשוב להשוות את האבזור והטכנולוגיה שכל רכב מציע, כמו מערכות סיוע לנהג אוטונומיות.
נקודה חשובה. בסופו של דבר, כל נהג צריך לשקול את הצרכים שלו ולהחליט מה האופציה הטובה ביותר עבורו, ליסינג או קנייה, ואיזה רכב מתאים לו ביותר מבחינת טווח נסיעה, ביצועים, טכנולוגיה ומחיר.
אחרי הפרסומת הקצרה לטסלה בוקס, בואו נדבר על מתיחת הפנים הצפויה למודל Y, פרויקט ג'וניפר. מעניין לראות איך טסלה מתכננת לשמור על הדומיננטיות של המודל Y בשוק הרכבים החשמליים.
בהחלט. למרות שהמודל Y הוא להיט מכירות, העיצוב שלו מתחיל להראות קצת מיושן. העיצוב המחודש, בהשראת מודל 3 היילנד, אמור לרענן את המראה עם קווים חדים יותר, פנסים קדמיים צרים ופנס אחורי LED ברוחב מלא.
נשמע כמו שדרוג משמעותי. האם יש שינויים גם בביצועים?
הגרסה הבסיסית והגרסה ארוכת הטווח צפויות לשמור על המנועים הנוכחיים. אבל גרסת הביצועים עשויה לקבל שדרוג משמעותי עם מנועים כפולים באספקט של 500 כוחות סוס, כמו במודל 3 פרפורמנס. זה יכול להוריד את זמן התאוצה מ-0 ל-100 קמוקשי לשלך 3 שניות.
מרשים. ומה לגבי פנים הרכב?
גם שם צפויים שינויים, כולל הגה חדש, מסך מגע משופר עם שוליים דקים יותר, תאורת אווירה רב-גונית, משטחי טעינה אלחוטיים כפולים, מושבים משופרים ואפילו מסך מגע 8 אינץ' לנוסעים במושב האחורי.
נשמע כמו חבילת סדרוגים מקיפה. השאלה הגדולה היא, האם כדאי לחכות לג'וניפר או לקנות את המודל Y הנוכחי?
זו שאלה מצוינת. מי שרוצה לנצל את הטבת המס הפדרלית ואת המבצעים הנוכחיים, כדאי לו לקנות עכשיו. מי שיכול לחכות עוד כמה חודשים, יוכל ליהנות מהעיצוב והטכנולוגיה החדשים.
צלבוקס, תראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. ובחזרה לדיון שלנו על מכוניות אוטונומיות. ההבטחה של מכוניות שנוהגות בעצמן קיימת כבר שנים, אבל המציאות, כפי שראינו בדוח, מורכבת הרבה יותר.
נכון מאוד. מצד אחד, חברות כמו ויימו ובאיידו מרחיבות את שירותי המוניות האוטונומיות שלהן, וסטארט-אפים רבים בתחום משגשגים, במיוחד בסין. מצד שני, ישנן חברות כמו טסלה וקרוז שמתקשות לעמוד ביעדים שלהן, וסובלות מעיכובים ובעיות בטיחות.
מה שמדגיש את הפער בין החזון למציאות. טסלה, למשק סמפל, הבטיחה 1,000,000 רובוטקסים ב-2020, ועדיין לא פרסמה אפילו אחד. האם מדובר באופטימיות יתר, או בהערכת חסר של האתגרים הטכנולוגיים?
אני חושב שזה שילוב של שני הגורמים. הטכנולוגיה קיימת, אבל היא עדיין לא בשלה מספיק לנסיעה אוטונומית מלאה בסביבה המורכבת כמו עיר גדולה. יש גם אתגרים רגולטוריים, כפי שראינו במקרה של קרוז בסן פרנסיסקו.
מעניין לראות איך החברות השונות מתמודדות עם האתגרים. חלקן, כמו ג'נרל מוטורס, בוחרות להאט את הקצב ולנקוט משנה זהירות. אחרות, כמו טסלה, ממשיכות לדחוף קדימה, גם במחיר של עיכובים ותקלות.
בסופו של דבר, אני מאמין שהמכוניות האוטונומיות יהיו חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני. השאלה היא רק מתי, ומי יהיו החברות שיובילו את המהפכה.
טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. הדיון על הסייבר-טראק ממשיך להתלהט. מעניין לראות את הניגוד בין התגובות הקיצוניות במיוחד מצד מי שלא באמת נהג ברכב.
נכון, יש פה אלמנט חזק של שנת טסלה או שנת מאסק שמשפיע על השיח. אבל מעבר לזה, יש גם ביקורת לגיטימית על הבעיות והריקולים שמצדיקים את החששות.
רוס גרבר, שמחזיק בסייברטראק, העלה נקודה מעניינת על כך שהבעיות היו צריכות להיפטר לפני ההשקה. זה מאפיין את הגישה של טסלה, שגר וספר, כמו בעולם התוכנה. אבל האם זה מתאים לתעשיית הרכב?
זה דיון מורכב. מצד אחד, הגישה הזו מאפשרת לטסלה לחדש ולהשתפר במהירות. מצד שני, היא חושפת את הלקוחות לסיכונים ולתקלות. במקרה של הסייברטראק, נראה שהמאזניים נוטים יותר לכיוון השלילי, לפחות כרגע.
הנתונים מראים שהסייברטראק הוא עדיין אחד מדגמי החשמליות הנמכרים ביותר, למרות הביקורת. זה מעיד על כך שהביקוש קיים, אבל טסלה צריכה להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד עם בעיות האיכות והאמינות.
בהחלט. הצלחתו של הסייברטראק תלויה ביכולתה של טסלה לשפר את המוצר ולהתגבר על התדמית השלילית שנוצרה סביבו. אם הם יצליחו בכך, יש פוטנציאל גדול להצלחה מסחרית.
טסלה בוקס. התראות וידיו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. אילון מאסק צייץ לאחרונה על ואבי סאבי, פילוסופיה יפנית שמדגישה יופי בחוסר שלמות. מעניין איך זה מתחבר לטסלה, לאור הביקורת על איכות הייצור, כמו שדנו בפרק הקודם על הסייברטראק.
ואבי סאבי מדברת על קבלה של חוסר שלמות, הרעיות ופשטות. אולי מאסק רומז לשינוי בגישה, ניסיון להראות שהמוצרים לא חייבים להיות מושלמים, אלא פונקציונליים ואסתטיים בדרכם הייחודית. זה יכול להיות גם ניסיון למשוך קהל יעד שמחובר לפילוסופיה הזו.
זה נשמע קצת כמו ניסיון להצדיק פגמים בייצור. מצד שני, אולי מאסק מנסה להעביר מסר עמוק יותר על חדשנות ויצירתיות, שדווקא חוסר השלמות מאפשר אותם. זה מזכיר את הגישה של שגר וספר.
ייתכן שמאסק מנסה ליצור נרטיב חדש סביב טסלה. מעבר לטכנולוגיה פורצת דרך, גם פילוסופיה של חיים. האם זה יצליח לשכנע את הלקוחות שקונים רכב במיליון שקל לקבל פגמים בשם האסתטיקה היפנית? זה נשאר להיגזר.
מעניין יהיה לראות איך זה יתפתח. תודה רבה על ההשתתפות. להתראות.